המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך, מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מערכים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים, ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר.
בוקר טוב יוסי. אני יונתן אבר, סטודנט ליזמות ומנהל עסקים, ואני שמח להיות פה היום ולארח ביחד איתך את אלי שרבי. אלי שלום.
שלום וברכה.
היי אלי, תודה שבאת. אז אלי, אני חושב שכמעט אין בית בישראל שלא מכיר אותך ואת הסיפור שלך, אבל בכל זאת ברשותך נרצה להציג אותך בקצרה, אז בבקשה. אלי שרבי, חבר קיבוץ בערי, מילא תפקידים מרכזיים בהנהלת הקיבוץ, ביניהם גזבר ומרכז המשק. שרבי בעל תואר בכלכלה ומנהל עסקים, עסק בניהול הפיננסי והתפעולי של הקיבוץ, לפני שנחטף מביתו בשבעה באוקטובר 23, והפך בעל כורחו לאחת הדמויות המזהות ביותר עם הטרגדיה והאסון, אבל גם עם כוחה של הרוח האנושית. אלי נחטף בשבעה באוקטובר ושוחרר אחרי 491 יום בשבי החמאס. בשבת השחורה הוא הופרד מאשתו ליאן ומבנותיו נויה ויהל, שלאחר מכן נרצחו במהלך הטבח. אלי איבד גם את אחיו, יוסי שרבי, זיכרונו לברכה, שנחטף ובהמשך נרצח בשבי.
מאז שובו הוא בחר להפוך את כאבו האישי לעדות, לשליחות ולמאבק ציבורי למען החטופים והקהילות שנפגעו באסון השבעה באוקטובר. כארבעה חודשים לאחר שחרורו מהשבי, הוא פרסם ספר אוטוביוגרפי בשם חטוף, שהפך לרב מחר בישראל ובעולם. אלי הפך בישראל ובכל רחבי העולם לסמל של משהו גדול יותר, אנושיות, כוח וחוסן אנושי אדיר. תודה שאתה איתנו, אלי, יקר, ואנחנו משתתפים בצערך ומודים לך על כל מה שעשית בשבי ומאז השחרור למען החטופים ולמען מדינת ישראל.
תודה רבה.
אז אלי, יקירי, אמנם השתחררת לפני יותר משנה, שנה וחודשיים, אם אני סופר נכון, פחות או יותר, נכון. אבל המציאות שאלה השתחררת במדינה הייתה או ממשיכה להיות מאוד קשה ומאתגרת, לא רק במישור האישי שלך שתיארנו, אבל גם במישור הלאומי. אז שאלה גדולה, מה שלומך?
שלומי בסך הכל טוב, כמו שאמרתם, בעשייה בלתי פוסקת, מאוד מאוד עסוק בהסברה בארץ, בעולם, סביב פרסום הספר והתרגום שלו ל-18 שפות נוספות. אני עסוק, אני בטוב, אני בונה מחדש. ושוב, הימים הם ימים מאתגרים, ועם זאת הם ימים היסטוריים, אני חושב, שאנחנו ככה נסתכל עליהם ככה, עוד כמה זמן בפרספקטיבה אחורה, ונראה שהם היו מאוד מאוד משמעותיים לעיצוב העתיד שלנו.
וואו, טוב. אני רוצה לומר לך באופן אישי שאני וכולנו כאן רוצים לבקש ממך סליחה על האסון שאתה, המשפחה שלך והקהילה שלך עברתם. בסוף כולנו חלק מהמדינה שבה זה קרה, אז כולנו נושאים באחריות. תרצה אולי לשתף ולספר משהו על החיים לפני השבעה באוקטובר, על המשפחה, על הקהילה של בערי, כל דבר?
אני מגיע לבערי בגיל 16 מתל אביב, ילד שמחפש מרחבים, מחפש שינוי, חולם על איזושהי ילדות בקיבוץ שתמיד נראית קסומה, מגיע לקהילה מדהימה, תומכת, מאפשרת, מאוד מאוד חזקה, קהילה מחבקת, ו... פשוט בונה את חיי שם, מכיר את ליאן, שמגיעה מתנדבת, כמתנדבת מאנגליה, לשלושה חודשים, אבל נשארת, ואנחנו מתאהבים, ובונים משפחה, מגדלים את נויה ויהל שלנו, בנופים הקסומים של בערי, הכל נראה לנו גן עדן. שמופר מדי פעם בסבבים כאלה ואחרים אל מול השכנים העזתים שלנו, אבל בסך הכל יש להן ילדות קסומה, בדיוק כמו שחלמנו בשבילן, ועד שגן עדן הזה יתהפך עלינו באחת בשביעי לאוקטובר. זהו, אני, ליאן בשנים האחרונות עשתה שינוי, שינוי מקצועי, ומהנהלת חשבונות הפכה להיות סייעת רופא שיניים. הייתה מאוד מאושרת מהשינוי הזה. אני גדלתי בשדרה הניהולית של ברי, של דפוס ברי, במשך כמעט 20 שנה, ובאמת עושה שני תארים בכלכלה ובמנהל עסקים, ומשמש בתפקידים כספיים וניהוליים בבארי. מאושר, מקשים את עצמי, והבנות שלנו, כל אחת בשלה, כל אחת עם האופי שלה. געגוע גדול, געגוע גדול.
תודה, אלי, אני מצטער לשמוע את זה. יונתן.
אני רוצה לשאול אותך על הספר שכתבת, שהפך לרב מחר בארץ ובעולם, וגם על הכנסים והאירועים שאתה מופיע בהם בכל העולם ומספר את סיפורך. איך אתה חווה את ההשפעה של לספר את הסיפור שלך, גם עליך, וגם על הקהל?
תראה, קודם כל בשבילי זאת המסגרת הטיפולית שלי. אני גאה בחומר יום אחרי יום, דרך ההרצאות אל מול קהילות בארץ ובעולם, מתמודד עם שאלות מהקהל, כותב את הספר ואחרי זה מדבר עליו במדיה הישראלית והעולמית. אני רואה איך זה משפיע. אני יותר שמח גם כשזה משפיע לא על אנשים שקשורים למדינת ישראל או לעם היהודי, וזה עוד יותר חשוב. ובאמת לתרגם ל-18 שפות את הספר עד כה, לא תמיד זה כלכלי, אלא זה הרבה הרבה יותר חשוב והרבה יותר גדול מהקטע הכלכלי, שעוד עיניים ועוד אוזניים ישמעו את הסיפור הזה ואת העובדות האמיתיות לגבי השבעה באוקטובר. וזאת המשמעות שלי היום.
תודה רבה. למי שעדיין לא קרא את הספר, תוכל לשתף במשהו מתקופת השבי?
תראה, הקשיים והאתגרים בלעבור יום-יום בשבי, כשחשש אמיתי לחיים שלך בכל רגע נתון, וכל יום שמסתיים, עוד 24 שעות שעוברות ואנחנו בחיים, אני מוצא כל יום כזה, זה יום להודות עבורו. בניגוד למה שככה נהוג אולי לחשוב ברגע הראשון, כשחוטפים אותך, כשאתה נתון בידי אחרים, ואתה חטוף ואתה בשבי, נלקח ממך החופש, אבל עדיין אני מוצא את עצמי לא מעט פעמים שזכות הבחירה היא בידי, ואני מעדיף לראות את זה ככה, ואני בוחר תמיד איך להגיב לסיטואציות, ואני בוחר על מה לחשוב ואיך לחשוב, אם לחשוב בצורה אופטימית או להתעסק ברחמים עצמיים. הכל זה זכות הבחירה, ואני מעצב לי לעצמי את המציאות הזאת. אז חווים קשיים, חווים דברים מאוד מאוד טראומטיים, כמו הרעבה מאוד מאוד קיצונית וקשה, ועם זאת בוחרים להישאר באופטימיות לגבי היכולת שלנו לשרוד את הדבר הזה, לחבק את האהובים שלנו עוד פעם, ואני שמח שרובנו עשינו את זה.
מדהים. אלי, אתה הוכחה שאדם אחד, פרט אחד, יכול להשפיע על מדינה שלמה. החוסד והאנושיות שלך מעוררים השראה ונותנים תקווה לכולנו. תמיד היית כזה או שגילית בעצמך את הכוחות האלה והתכונות האלה מאז החטיפה, וגם איך עשית את זה ואיך כולנו יכולים ללמוד ממך.
וואו, קודם כל זה זכות גדולה אם השפעתי בכלל על אדם אחד, לא על מדינה שלמה.
אחד בתוך השפעת, יש לך כבר אותי.
עוד אחד וגם הילדים.
ותראה, בכל מקום שהגעתי, לא משנה אם זה היה בית ספר, או אחרי זה, או בקבוצת ספורט, או אחרי זה בחיים המקצועיים שלי, תמיד חיפשתי להוביל, תמיד זה היה לי באופי, אהבתי לקבל החלטות, ממש, אני זוכר שאני אוהב לקבל החלטות, אוהב לשאת באחריות, לטוב ולרע, לא מפחד מזה. זה היה שם כל הזמן בחיים המקצועיים, זה סט הכלים שקיבלתי, גם בלימודים אקדמיים, גם בניסיון ניהולי במקומות העבודה בהם אני נמצא. אז להגיד שתמיד זה היה שם, או הרבה התעסקתי במספרים, בהחלטות ניהוליות, שיכול להיות שנגעו גם לאנשים, סביר להניח, אבל זה אף פעם לא היה ברמה ציבורית או ברמה של להוביל אחריי אנשים בצורה כזאת, כמו שעכשיו אנשים מייחסים לי, איזשהם יכולות כאלה. אז מה שהיה בחיים המקצועיים, היה גם בימי השבי, אותם סטים של כלים, רק בגיאוגרפיה אחרת, וזה בא לידי ביטוי שם גם. וכשאני יוצא ומתמודד עם האובדן והשכול והאתגרים, שוב, אני תמיד מסתכל קדימה. אף פעם לא שאבתי שום כוח, לא מעצב ולא מכעס, ולא מרחמים עצמיים, בטח ובטח. ותמיד מחפש פתרונות, ותמיד מחפש להסתכל קדימה.
תודה רבה.
וואו. אז אלי, אני רוצה לצלול איתך על הרעיון שדיברנו עליו סביב השיחה שלנו, אבל כמו שאנחנו נוהגים לעשות בפודקאסט הזה, אנחנו מתחילים מהבעיה. אז הנה בעיה. על פי כתבה שהתפרסמה בכלכליסט בסוף 25, ממש בדצמבר, שהסתמכה על נתונים של השקיעה המרכזית לסטטיסטיקה, על ניתוח של מרכז טאוב ועל חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, יש בישראל בשנתיים האחרונות בעיה של הגירה שלילית. כלומר, יותר עוזבים מאשר נכנסים למדינה, וזאת למרות הקושי של להיות היום יהודי וישראלי ברחבי העולם. לפי הנתונים, ב-2024 הייתה הגירה שלילית של כ-20 אלף איש, וב-2025 זה עלה ל-30 ומשהו אלף אנשים. אם לוקחים את זה כבעיה לאומית, אפשר לומר שהאתגר הוא לא רק כלכלי או דמוגרפי, אלא אולי משבר ערכי. אני לא יודע, אני לא חקרתי את זה, אבל אני יכול לדמיין. אולי אנשים שואלים את עצמם, למה להישאר? למה להתאמץ? למען מה? מה דעתך על כך? האם נתקלת באנשים שמדברים על זה, אולי מהקהילה, מאנשים שאתה מדבר איתם בארץ, בעולם? האם נתקלת בזה? האם חשבת על זה? אולי בעצמך?
קודם כל, הבעיה היא עובדתית ואמיתית. זה... וזאת בעיה, אני מייחס לה בפרספקטיבה של זמן של מדינה, לא של אדם כזה בודד ואחר, זאת בעיה רגעית. אני חושב שאזרחי ישראל בשבעה באוקטובר מרגישים שהקרקע נשמטת להם מול מתחת לרגליים, יש איבוד של הביטחון האישי, לאחריו יש אולי הנהגה שנתפסת לא מתפקדת, שנתפסת מתפקדת אולי לא בערכים הנכונים ובמוסר המתאים, ואנשים חווים משבר אל מול המדינה שהם חיים בה, והתוצאות ככה לא מאחרות לבוא, ואנשים שככה מרגישים שהם מסוגלים להתמודד עם חיים במקום אחר, פשוט מקבלים את ההחלטה הזאת, וזה אכן בעיה. אני חושב שהבעיה הזאת היא רגעית משתי סיבות, אותה הגירה שלילית. אחת זה שבסופו של דבר החיים כאן כנראה מתחילים להתייצב שוב. אנשים מאמינים שהשינוי... בהנהגה עם ערכים אחרים, יכולה להביא לתוצאות טובות יותר. ואני חושב שהרגעים שבהם אנחנו עוברים עכשיו, השינוי של המדינות שסובבות אותנו, אל מול כל החזיתות שמדינת ישראל מנהלת, אנחנו נמצא בעתיד במקום טוב יותר, מבחינת הביטחון האישי של אזרחי ישראל. והדבר השני שאני חושב שיכול לתרום לפתרון הבעיה הזאת של הגירה שלילית, אני מסתובב המון המון בקהילות בחול, בהמון קהילות יהודיות בכל רחבי ארצות הברית, באנגליה, הייתי בלונדון והייתי במנצ'סטר, הייתי באוסטרליה, וראיתי קהילות בסידני ובמלבורן ובפרס, ואתה רואה את השינוי שהקהילות האלה חוות היום, שנים שהם לא חשבו בכלל שהאנטישמיות בכזאת אינטנסיביות יכולה להתעורר. הם היום חיים בפחד אמיתי. ראיתי את זה כשלושה, ארבעה חודשים לפני הפיגוע בבונדי ביץ', ואפילו ציינתי את זה גם בפני שרת החוץ שם וסגן ראש הממשלה שנפגשתי איתם בקנברה, ואמרתי להם שהם חייבים לדבר בקול חזק יותר אל מול האנטישמיות. לא כן היגאון גדול, לא ראיתי את זה, אני לא נביא, אבל זה היה פשוט להיות עיוור כדי לראות שהפיגוע הבא לא בדרך, זאת אומרת שהוא בדרך לגמרי. ראיתי את הפחד בעיניים של האנשים, שהם מפחדים להסתובב ברחובות כבר, שהם לא מרגישים בטוחים. אני חושב שכל המציאות הזאת שקהילות יהודיות חוות ברחבי העולם, אני שומע את זה, אני מבין את זה מהם, שזה גורם להם לעשות היום החלטות לגבי עלייה למדינת ישראל, שבה הם אומרים, אוקיי, החיים לא קלים שם, אבל זה כנראה המקום הבטוח עבורנו. וזהו, ובסוף את השינוי צריך לעשות מפה. הוא לא יבוא לבד, וזה תלוי בנו, וכל אדם וכל אזרח ישראלי וכל מוח שאנחנו מאבדים ובורח לנו למקום אחר, זאת עבודה לא פשוטה עבור מדינת ישראל, ואני מאמין עדיין במדינה הזאת.
אוקיי. אז אני מבין שאתה אומר זה רגעי, כלומר זה יכול תוך שנים ספורות המטוטלת יכולה לזוז לכיוון השני, משתי הסיבות שציינת כאן, אבל בכל זאת אנחנו לא רוצים לחכות רק למטוטלת לנוע, אנחנו רוצים גם להניע אותה, ודיברנו על איזשהו כיוון של פתרון, והייתי רוצה לשתף את המאזינים שלנו, אבל לפני כן אני רוצה קודם להקריא קטע מהספר שלך, שאני קראתי אותו בנשימה עצורה, אז אני מקריא. לכולם קשה. במהלך היום השני, מישהו נאנח, ואז אורי מביט בו ואומר להרש. הרש, תגיד להם את המשפט שאמרת לי כל הזמן בבית של השובים. איזה משפט? אנחנו שואלים. תגיד להם, אומר אורי. הרש מביט בנו. מי שיש לו למה, יוכל להתגבר על כל איך, הוא אומר. אני מהרהר במשפט הזה. אני מרגיש מיד שזה משפט מתנה, ושבעצם הוא מתאים להלך הרוח שבו אני ממילא נמצא. גם בלי שאני מכיר את המשפט, אני חי אותו. יש לי למה, יש לי הרבה למה, ואני ממוקד בלשרוד, בלחיות, בלהיות, בלחזור. בלחזור בריא וחי למשפחה שלי, לחיים שלי. יש לי למה. הלילה הראשון במנהרות עבר, הלילה השני עבר, תכף יעבור לילה נוסף, אני יכול לו, אני יכול להכל. אז המשפט הזה שהרש, זיכרונו לברכה, סיפר לכם במנהרה, מקורו בספר של ניצול השואה, הפסיכיאטר אבי תורת הלוגותרפיה והסופר ויקטור פרנקל, שדיברנו קודם, אמרנו המקור המקורי אצל ניטשה, מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. אז הרעיון שרצינו לפתח איתך, ואולי יכול לסייע בינתיים עד שהמטוטלת תתהפך, לפתרון בעיית ההגירה השלילית המסתמנת, ובהשראת פרופסור פרנקל וניטשה והספר של פרנקל, האדם מחפש משמעות, אבל גם בהשראתך ובהשראת הספר שלך, ובהשראת הבחורים הצעירים שאיתם היית בת שבי וחלקם לא חזרו, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו זה על חיזוק תחושת המשמעות, חיזוק תחושת השייכות, חיזוק האמונה שלכל אחד מאיתנו יש תפקיד בחברה, תרומה לחברה וסיבה ורצון להיות חלק מהסיפור הישראלי. אולי לחזור לתחושת המשמעות שהייתה לחלוצים כשהם הקימו את המדינה הזו, כי לפעמים נראה שאנחנו צריכים חלק מהדברים להקים מחדש. אז מה דעתך על זה?
אז כמו שפגשתי הרבה מאוד קהילות בחול, אני פוגש הרבה מאוד סביב ההרצאות שלי בישראל, הרבה הרבה מאוד ישראלים שככה ניגשים ובאמת מספרים שמרגע השבעה באוקטובר הם איבדו איזושהי משמעות בדרך למה שהם התרגלו לעשות עד לאותו רגע, והם מחפשים את עצמם, ואתה שומע זה עובר באמת כחוט השני בין כולם. כל מי שמחפש משמעות אחרת, אתה שומע בקול שלו ובכוונות שלו, עשייה שקשורה לקהילה ולחברה במדינת ישראל. וקודם כל זה מעודד. זה מעודד שהאנשים האלה עושים שנייה אחת באיזה, שנייה הפסקה בסטייט אוף מיינד שלהם, שהיה אולי להשיג כל מיני דברים חומריים, מעמד כזה או אחר, ופתאום המשמעות שלהם היא אל מול עשייה חברתית וקהילתית. זה בהחלט יכול להתחבר לאיזושהי תחושת חלוציות כזאת. כן, כמו שאמרנו, אנשים באמת נשמטה להם הקרקע, שהיה פתאום איזשהו רגע להגיד, יש פה באמת מלחמת קיום אמיתית, ומרגישים שהם צריכים לבנות מחדש את מדינת ישראל ולחזק אותה. ואל מול הרצון הזה של האנשים, של המון 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 אזרחים טובים, חכמים, אינטליגנטים, מסורים, אזרחים שבאמת משרתים בצבא ונותנים מעצמם למדינה הזאת, יש להם רצון לעשות דברים אחרים למען המדינה, למען החברה ולמען הקהילה שבה הם חיים. ופה נכנסת המדינה לתוך הדבר הזה וצריכה לחבק את הרצון הזה ולדעת לתעל אותו למקומות מאוד מאוד טובים.
אוקיי, אז אם אנחנו רגע נהיה קונקרטים עוד יותר, אפילו נרד עוד שלב אחד לעומק, איך נעשה את זה? זאת אומרת, עולים לי כל מיני רעיונות ועולות כל מיני מחשבות, חינוך זה די ברור, אבל עוד דברים, והאם גם יכולה להיות איזה יד מכוונת, כדי שלא כל אחד רק יתרוצץ עם עם הדבר שמפעם בו, אבל לא ידע לאן לקחת אותו, את האנרגיה הזאת.
תראה, זה שילוב, זה שילוב של, כמו שאתה אומר, גם איזה משהו מוסדי. אני חושב שלמגזר העסקי במדינת ישראל, שהוא מגזר שהוכיח את עצמו מהרגע הראשון בשבעה באוקטובר, שהוא מגזר מאוד מאוד חזק, מאוד משמעותי עבור האזרחים והמדינה, ועשה המון, ואולי אפילו הגיב טוב יותר מהרבה מאוד מוסדות במדינה, ומההנהגה שלה, ולמגזר העסקי הזה יש את המשאבים, יש את הכוחות, את העוצמה של האנשים, של המוחות, אז אפשר לייצר איזשהו משהו מאוד מאוד מאורגן סביב המגזר העסקי. זה יבוא בשילוב של, של משרד החינוך, של משרד התרבות, שבכל מגזר מוניציפלי כזה או אחר, יכול לאפשר לזה להתקיים, באמת לחיזוק הקהילה, לחיזוק החברה. האנשים האלה רוצים לעשות, יש להם רעיונות מדהימים, רק צריך לתת להם את המשאבים ופחות להפריע.
כן. אז אני מתחבר למה שאתה אומר, דיברת על נשות ואנשי עסקים שפעלו, באמת יכול להיות שאחד הכלים זה לייצר role models, כן? למשל, אתה אחד כזה, זה ברור, אבל אתה אחד. בסוף יש גבול לכמה במות אתה יכול לעמוד עליהן. יכול להיות שבאמת, אם אשת עסקים או איש עסקים שמדברים על, אוקיי, עשיתי את ההצלחות האלה והאלה 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 בחיי, במישור החומרי, במישור העסקי, אבל תחושת המשמעות האמיתית שלי הגיעה כשתרמתי כאן, התנדבתי שם, הקמתי, עזרתי, שיקמתי, יכול להיות שזה יכול לתת איזשהו מודל לקהילה כולה, לצעירים וכולי, וככה לדחוף אותם קדימה.
אז אין ספק שלרול מודל יש השפעה מאוד מאוד גדולה סביבו. אני אומר, סביב המסע הזה שמהרגע הראשון ששוחררתי משיבה, אני נתקל בהמון המון רול מודלס כאלה, בעיקר במגזר העסקי, אם יורשה לי, אני מקווה שאני לא עושה פה איזושהי עבירה. נתקלתי באדם מדהים בשם הראל ויזל, שעשה עשייה עסקית מדהימה, מדהימה, עם המון המון הישגים, עם המון המון חברות, ועם זאת אתה רואה אותו מדבר על פרויקט שנקרא גדולים במדים, ואתה רואה איך העיניים שלו נוצצות, ואתה רואה כמה משאבים כספיים מושקעים ממנו, מהחברות שבהן הוא מייצג, לתוך הפרויקט הזה, ואתה רואה איך זה משפיע עליו, אתה רואה איך זה משפיע על המון המון מתנדבים מסביבו, וזה רק דוגמה אחת, ויש עוד דוגמאות כאלה, יש המון אנשי עסקים שעושים עשייה חברתית מטורפת. נתקלתי עכשיו, רק לא מזמן, בזיכרון בסלון שעשינו בבית הנשיא, במישהי מדהימה שיש לי כבוד להכיר אותה, בשם עדי אלטשולר, שאחראית לפרויקט כמו זיכרון בסלון, לכנפיים של קרמבו. יש המון המון אנשים שמסוגלים, שעושים, שאפשר להתחבר לתוך העשייה שלהם, אפשר לייצר עשייה אחרת. יש המון כאלה, אני לא אחד ואני לא בודד, ואני אפילו לא בטוח שאני באותו לבל כמוהם. אז זה כבר קורה. זה קורה. אני אומר, אנשים מחפשים את המשמעות הנוספת מעבר לעשייה העסקית שלהם. יש אנשים מאוד מאוד מוכשרים. תראה, אני אומר, בכל הדבר הזה, בסופו של דבר שאני עושה, והסברה, ובאמת, וספר, ועם כל הכבוד, יש עכשיו פרויקט שאנחנו הולכים לעבוד עליו, לא יודע כמה אתם מכירים וחשופים, יש מרכז שלווה בירושלים.
אני לא מכיר?
מרכז שלווה הוא מרכז ענק, עוצמתי, שפועל עשרות שנים, שהתחיל מזוג אמריקאי ירושלמי, איך שצריך לראות את זה ככה, משפחת סמואלס, שבנם נפגע מאיזשהו וירוס, מזריקה מזוהמת, מחיסון מזוהם, ובנו מרכז שמטפל לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מרכז ענק בירושלים, בבית וגן, ואשתי בעברה באנגליה התעסקה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, והבת שלי נויה הגדולה מ-20-30 שעות שהייתה צריכה לעשות מעורבות חברתית דרך הבית ספר, נשארה 3 שנים במרכז כזה באזור שלנו, בעוטף, והתנדבה, והיה ברור לי שאני צריך לעשות משהו בהנצחה שלהם סביב הדבר הזה. אנחנו הולכים להקים בקרוב מרכז שלווה כזה לילדי הדרום, במרינה באשקלון, שישרת משפחות שלמות בדרום, גם לילדים בעלי צרכים מיוחדים, גם לילדים עם PTSD, וברוך השם לא חסר עכשיו עם כל מה שקרה לנו בשנתיים-שלוש האחרונות, ילדים שיש להם דבר כזה, וזה הולך להיות מרכז שתוך חצי שנה ייפתח וישרת הרבה מאוד משפחות בדרום, ועל זה, זה הדבר שהכי אני גאה בו שאני עושה.
וואו,
ממש
מדהים.
הוא קרא מרכז שלווה שרבי, זה באמת, זו ההנצחה הכי חשובה שאני עושה עבורן.
מרגש מאוד, ותודה על זה.
אלי, מה נותן לך תקווה בתקופה הזו? ואיזה מסר היית רוצה להשאיר למי ששומע אותנו?
וואו, קודם כל, אני, מהרגע שאני משוחרר ויוצא מהחממה של שיבה, אני נתקל באהבה ותמיכה גדולה של עם ישראל. אני לאט לאט נחשף לכל מה שאזרחי ישראל עשו עבור החטופים ומשפחות החטופים, וזה ממלא אותי בגאווה גדולה. אני שואל בעובדה את אילנה דיין אם חזרתי למדינה טובה יותר מאשר מה שאני זוכר מלפני השבעה באוקטובר, מדינה ככה שסועה סביב ההפיכה המשפטית, ואני מקבל מבחינתי תשובה מאוד מאוד ברורה כשאני יוצא מבית החולים, ואני מגלה עם ישראל, שלמרות אותם קולות שאנחנו שומעים בתקשורת, אני מגלה שרובו של עם ישראל מאוחד, ויש לי המון המון תקווה לעתיד לגבי העם הזה. והמסר הכי חשוב שיש לי, ואני בעיקר מדבר עליו בספר, זה גם שתמיד יש את זכות הבחירה, וגם לחיות בהודעה מאוד מאוד גדולה עבור הדברים הבסיסיים שלנו. אתה יודע, 50 מטר מתחת לאדמה, בסוף מסתקק לך הדברים המאוד מאוד חשובים שיש לך בחיים. וזה לא דברים חומריים. אין לך, אתה בכלל לא מעניין אותך אם יש לך בית שהוא 80 מטר או 150 מטר, לא מעניין אותך אם יש לך סוברו או מרצדס, ולא מעניין אותך אם יש לך 100,000 שקל בבנק או שקל בבנק. מעניין אותך רק לחבק את המשפחה, לשבת ולצחוק עם החברים, לכת לים. הדברים הנורא נורא בסיסיים שהחופש האמיתי יכול לזמן לך. ובסוף זה שם, להעריך את הדברים הבסיסיים, את המים החמים במקלחת.
וואו.
טוב, אלי, תודה רבה. אנחנו אוהבים אותך. מודים לך.
תודה רבה.
על כל מה שעשית ואתה עושה. שוב, מבקשים סליחה על מה שעברת.
תודה רבה.
ומקווים באמת לעתיד טוב יותר לך, למשפחה שלך, לכולנו.
תודה.
אז תודה רבה. תודה, יונתן.
תודה רבה.